טוב, אז ערב טוב, ממש שמחה לראות אתכם. אני אגיד שאני ממש מתנצלת מראש שנורא נורא קשה לי לזכור שמות. אז מי שהם תלמידים ישירים שלי מהעבר אני זוכרת, ומי שלא, אז זה לוקח לי זמן, בסדר? אז אני זה לא אישי, אני חושבת שאני מכירה כמעט את כולכם בפנים לפחות, אבל הקטע של השמות פחות. אז נצלו. אז אני רוצה, חשבתי לפתוח, ואני תכף כן חושבת שכדאי לעשות איזשהו סבב קצרצ'יק של שמות, כי אני חושבת שגם לא כולם מכירים את כולם פה. אני רוצה לבקש, אנחנו נלמד ארבעה שיעורים על זיכרון ושכחה. אני חושבת ש... עת ונייר זה, לא יודעת, זה משהו שמתחבר לי לדבר הזה יותר מלפטופ וטלפון. אני רוצה לבקש שבתור התחלה תנסו רגע כל אחד לכתוב משהו שהוא זוכר ממה שהוא למד השבוע, נגיד בטווח של שבוע מהיום, אוקיי? אם אתם ממש זוכרים ציטוט, תכתבו ציטוט. ואם אתם לא זוכרים ציטוט, תכתבו מה שאתם זוכרים, בסדר? לא משנה מאיזה שיעור, וזה גם לא חייב להיות שיעור. כל דבר שאתם, שמבחינתכם הוא נתפס כלימוד, אני חושבת שיש פה המון המון סטודנטים, אבל זה לא מחייב, זה יכול להיות כל דבר, אבל פשוט תנסו לכתוב. טוב, אז תודה רבה. עשית את התרגיל הזה כי אנחנו הולכים לדבר על זיכרון ושכחה בחזל, בסוגיות חזליות, אבל אני באמת חושבת שזה נושא כל כך קיומי, שזה קשה וגם לא צריך להפריד בין מה שנלמד לבין מה שעובר עלינו, ואני גם מזמינה אתכם וגם מזמינה את עצמי כן להשתמש בחומרים האלה שנלמד בשביל לשים לב לשאלות של ולמקום של זיכרון ושכחה בחיים שלנו. אני אגיד שיש אני בגלל שאני מתכוננת לסדרה הזאת, אז אני כבר חודש חושבת על זיכרון, וזה מציף מהמון המון כיוונים. יש הרבה זוויות לעסוק בזיכרון, וחז"ל עסקו בזיכרון בכמה זוויות, ואני ככה עוד מתלבטת מה לבחור בכל שיעור מבין הרבה אפשרויות שיש. אבל אני כן רציתי להתחיל במשהו שהתרגיל הזה קצת מייצג, כי אני חושבת ש חז"ל, תנאים והמוראים, בתור מי שעיקר עולמם, אפשר לומר, הוא בלימוד בעל פה, ולא סתם, ולא רק לימוד, אלא לימוד שמלווה בתודעה של תפקיד, של העברה של החומר שהם מלמדים. זאת אומרת, הרבה אחריות על הלימוד. זה לא רק מה אני מצליח ללמוד ולהתפתח, זה איך אני בתור חוליה שמעבירה את החומר הזה. ולכן נדמה לי, לא דיברתי איתם, אבל נדמה לי שהמובן הכי הכי קיומי ובסיסי בשבילם של זיכרון, זה היכולת לזכור את מה שלומדים. שאלות של זיכרון והעברה של חומר הן קשורות בטבעם לשאלות של ארגון וסידור והפנמה, וזה שאלות שמעסיקות, אני חושבת, כל תרבות לומדת, והן משתנות בהתאם לתרבות ולטכנולוגיה, ומציבות אתגרים חדשים. כן, אני חושבת שאנחנו נמצאים היום בעידן ש ארגון חומר ויכולת של שליפה של חומרים היא מאתגרת ממקומות אחרים ממה שהיה לפני כן, ולחז"ל היו את האתגרים שלהם שבאמת קשורים הרבה מאוד ללימוד בעל פה, וגם ברור של הצפה של חומר. זאת אומרת, יש קשר הדוק בין כנראה המפעל הגדול של רבי יהודה הנשיא, לבין איזו תחושה שיש כמויות, כמויות, כמויות של חומר, וכדי לשמר אותו ולזכור אותו צריך לארגן אותו באיזושהי צורה, וזה נכון אחר כך גם לעריכת התלמוד. זה מעניין לחשוב באמת עד כמה לעסוק בשאלות של זיכרון ושכחה כשהחומר הלימודי הוא תורה, זה שונה מאשר לעסוק בשאלות של זיכרון ושכחה כשהחומר הלימודי הוא משהו אחר, אני לא יודעת. אנחנו נשאל את זה. אני, הנה הדפים שלנו להיום. אז אני קראתי לשיעור המאבק לזכור, כי אני חושבת שהרבה פעמים זו תחושה ממש של מאבק על 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 על, על זיכרון ועל לא לשכוח. ואני אתחיל ממקור אחד. כן, בספרי דברים, אחר כך, לא נחזור את זה. הספרי דברים לפרשת עקב, שהיא פרשה שיש בה הרבה פסוקים של זיכרון ושכחה. ואני אומרת מראש שאני לא אדבר פה על מקרא. יש גם במקרא ובתנ"ך אפשר להעביר סדרה שלמה וסמסטר ושנה על זיכרון ושכחה, אבל זה לא, זה ארבעה שיעורים על חז"ל, זה מספיק מאתגר. אבל בפרשת עקב יש ריכוז גבוה במיוחד של ציוויים שקשורים לזיכרון ושכחה. גם ההפטרה קשורה לזה, ותאמר ציון שכחני השם והשם עזבני. ואז בספרי דברים, על הפסוק רק ישמר לך ושמור נפשך, סליחה, לא על הפסוק הזה, אלא על הפסוק כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, אומר הספרי ככה. אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, למה נאמר? לפי שנאמר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, שומע אני, כיוון ששמע אדם דברי תורה, יושב לו ולא ישנה. תלמוד לומר, כי אם שמור תשמרון. אז המדרש כאן מפנה את תשומת ליבנו ליחס בין לשמוע דברי תורה לבין לשמור. והאמירה היא שלשמוע זה לא מספיק, אתה לא מילית את תפקידך בזה ששמעת, זה לא מספיק. שמעת ואתה אומר אוקיי, אז אני עכשיו יכול לשבת? לא. תלמוד לומר כי אם שמור תשמרון, ויש את הפעולה של השמיעה, ואז יש את הפעולה של השימור, הזיכרון היא פעולה של שימור. מגיד שכשם שאדם צריך להיזהר בסלעו, ככספו, שלא תובד, כך צריך להיזהר בתלמודו שלא יובד. וכן הוא אומר, אם תבקשנה כסף, מה כסף קשה לקנותו, כך דברי תורה קשים לקנותם. או מה כסף קשה לאבדו, כך דברי תורה קשים לאבדם. תלמוד לומר, לא יערכן הזהב וזכוכית. קשים לקנותם כזהב ונוחים לאבדם כזכוכית, תמורתה כלי פז. אז מפה לקחתי את הכותרת לשיעור. כן, יש כאן מודעות ותסכול, אבל זה המצב. דברי תורה, ויכול להיות שכל קניין לימודי, הפער בין ללמוד, בין להפנים לבין לשכוח, הוא נורא גדול, הם לא שקולים. ללמוד זה קשה כמו זהב, יכול להיות כמו שהזהב קשה, אני חושבת כמו להצליח להפיק משהו מזהב, ולאבד, לשכוח זה קל, כמו שקל לשבור זכוכית, ואין פרופורציה, וזה נורא מתסכל. אבל המדרש לא מסתפק בזה, אלא הוא ממשיך בדברים מאוד חזקים של רבי ישמעאל. היה רבי ישמעאל אומר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, זה הפסוק למעלה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך וכולי. משל למלך בשר ודם שצד ציפור ונתנה ביד עבדו. אמר לו, הווה זהיר בציפור זו לבני, תשמור את הציפור בשביל הבן שלי. אם איבדת אותו, לא תהא סבור ציפור בישר איבדת, אלא כאילו נפשך איבדת. וכן הוא אומר, כי לא דבר ריק הוא מכם, דבר שאתם אומרים ריק, הוא חייכם. אז יש כאן השוואה בין ציפור לבין נפש. ציפור נפש, כן? הציפור היא יכולה להיות משהו שלא יקר, לקנות אותו, אבל המלך אמר לה, קנה ציפור לבן שלו ואמר לעבד, תשמור על הציפור הזאת טוב, ואם אתה מאבד את הציפור, זה כאילו איבדת את נפשך. וזה משל ללימוד תורה. גם מה שנראה אולי דבר קטן, אם אתם מאבדים אותו, הלומד מאבד אותו, הוא כאילו איבד את נפשו. זאת אמירה שבעצם עושה איזשהו שוויון בין לשכוח זה לאבד חיים. זאת אומרת, לחיות זה לזכור. אז אני הבאתי את המקור הזה בתור פתיחה, כי אני חושבת שבמידה רבה זה משקף את התודעה של חז"ל. החיים תלויים בזיכרון, והמאמץ לזכור הוא כמו מאמץ לשמור על הציפור נפש הזאת, על הנפש, על הקיום המאוד מאוד בסיסי. אבל זה חז"ל, אז אפשר לסמוך עליהם שהדברים יהיו יותר מורכבים ולא חד-ממדיים. ואנחנו מוצאים קולות אחרים גם, והבאתי כאן את הדרשה הנורא נורא מפורסמת מבבלי נידה. דרש רבי סמלי, למה הוולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל ומונח, ידיו על שתי צדעיו, שתי אציליו על בית הרכובותיו, ובית עקביו על בית הגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאימו אוכלת, ושותה ממה שאימו שותה, ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, ואין לך ימים שהאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שהוא בר בבטן אמו, ואז מלמדים אותו כל התורה כולה, שנאמר ויורני ויומר לי וכולי, וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ. אז הדרשה המאוד מאוד מפורסמת הזאת מספרת שעובר במימו לומד את כל התורה, וברגע שהוא נולד, בא מלאך ומשכיח ממנו את כל התורה. ואם כך, לחיות, התנאי לחיות, זה לשכוח. תינוק שנולד, עובר שנולד חי ולא חס וחלילה מת, עצם ההיוולדות שלו לחיים מחייבת שכחה. עכשיו, האם זה, השכחה הזאת טובה, היא קשורה ללפתח חטאת רובץ, אבל זה התיאור. אם הוא לא היה נולד לחיים, אז אולי הוא לא היה שוכח. אבל בשביל שהוא יהיה חי ויתחיל לחיות כמו בן אדם, הוא צריך לשכוח. ואני חושבת שהדבר הזה ילווה אותנו בלימוד. זאת אומרת, חז"ל הם אנשים שנלחמים, ממש ממש נלחמים בשביל לזכור, אבל יש כל הזמן ברקע מודעות גם לשכחה, להכרח בשכחה, וזה מעניין לראות את היחס ביניהם. אז זה ככה מה שרציתי לומר בתור פתיחה. זה נורא נורא מעניין שהפתיחה של החיים שלנו היא אחרי זיכרון, בשכחה. ואני רוצה עכשיו, כדי להיות קצת יותר ממוקדים, כי באמת יש המון המון חומרים ולא רציתי לקפוץ מדבר לדבר, אז אני רוצה להתמקד בסוגיה אחת בעיקר, שאני נתחיל ללמוד אותה כאן ביחד, ואז תמשיכו ללמוד, נעשה איזשהו זמן של לימוד בחברותות. אז הסוגיה נמצאת בבבלי במסכת עירובין, היא פרוסה על שני דפים בערך, ואנחנו לא נלמד את כולה, ויש בה עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי בעניינים של לימוד תורה בכלל, הפנמה של התורה, וההפנמה, אני חושבת באופן ברור, היא שווה זיכרון. זאת אומרת, מה שהסוגיה הזאת קוראת, במי התורה מתקיימת, לא הכוונה מי מקיים את המצוות, אלא מי הלימוד שלו מתקיים, כשמתקיים זה ההפך לעובד. עובד זה נשכח, מתקיים זה נזכר, וזאת סוגיה של איך התורה נזכרת ומתקיימת, ובאופן מאוד מפתיע, היא נמצאת במסכת עירובין, לא במקום שהיינו מצפים בכלל בכלל, שגם זה בעיניי שאלה מרתקת ומזמינה למחשבה, מה הסוגיה על זיכרון עושה כאן. אז אני אגיד את ההקשר, לא את ההקשר, אני אגיד איפה היא נמצאת. היא נמצאת במשנה הראשונה בפרק כיצד מעברים את הערים, אני נדמה לי שזה פרק רביעי ברובין, והמשנה שואלת כיצד מעברים את הערים, בית נכנס, בית יוצא, פיגום נכנס, פיגום יוצא, היו שם גדודיות גבוהות, 10 טפחים וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה, מוציאים את המידה כנגדם ועושים אותה כמין טבלה מרובעת כדי שיהיה נזכר את הזוויות. בכללי, מדובר כאן על איך מחשבים את השטח של, של העיר כדי לחשב 2,000 אמה את התחום שבת מהעיר, ויש איזו שיטה כזאת של כאילו, לדעת מה, למתוח חוט בין כל המקומות הכי הכי בולטים בהיקף של העיר, ואז זה יוצר איזה מין מעגל או מרובע שיש בתוכו גם חללים, כי לא באמת כל הבתים מגיעים בצורה ישרה, אם זה לא עיר מוקפת חומה, וככה מרוויחים גם את השטחים האלה ומודדים 2,000 אמה מהחוט הדמיוני הזה לכל עבר. וקוראים לדבר הזה לעבר את הערים, שלא יודעת, זה ביטוי שתפס לי. עכשיו אני רק חושבת שהמקור הקודם היה על עובר, לא חשבתי על זה. אבל לעבר את הערים זה ביטוי נורא מעניין. ואיך מגיעים מלעבר את הערים לשאלות של, של קיום, של עיבוד וקיום תורה וזיכרון? אז זה הולך ככה. הגמרא מתחילה, רב ושמואל, חד תני מעברין וחד תני מעברין. מן דתני מעברין עבר עבר ומן דתני מעברין כאישה וברא. אז הייתה מחלוקת בין רב ושמואל, איך קוראים את המשנה הזאת, בעין או באלף? האם המילה היא מעברין ואז כמו שכתוב, ואז זה באמת כמו אישה עוברה, כן, איזה חלל גדול כזה, עיגול כזה, או שמעברים, זה מלשון איברים איברים, פשוט לוקחים את החוט ומותחים אותו בכל האיברים, זה לא משנה את המשמעות ההלכתית, ואז הגמרא מביאה סדרה של מחלוקות בין רב ושמואל כאלה, על עין ואלף, ומתוך זה, סליחה, היא מגיעה לסדרה של ממרות של רבי יוחנן, כן, המורה הגדול של ארץ ישראל, והוא אומר ככה, תשימו לב שלפני כן יש סימן, בסוגריים, אמר רבי יוחנן, 18 ימים גידלתי אצל רבי הושעיה ברבי, ולא למדתי ממנו אלא דבר אחד במשנתנו, כיצד מעברים את הערים באלף. רבי יוחנן מספר שהוא למד אצל רבי הושעיה, רבי הושעיה הוא מהגבול שבין תנאים לאמוראים הגדול, ו-18 ימים הוא ישב אצלו, והוא למד רק דבר אחד, שכיצד מעברין את הערים זה באלף ולא בעין. שואלת הגמרא, הנה באמת, ואמר רבי יוחנן, 12 תלמידים היו לו לרבי הושעיה ברבי, ו-18 ימים גידלתי ביניהם. ולמדתי לב כל אחד ואחד וחוכמת כל אחד ואחד. אז הנה, לכאורה הוא למד שם ב-18 ימים בבית המדרש של רבי הושעיה הרבה יותר מאשר כיצד מעברין את הערים זה באלף. ויש כאן סדרה של תשובות, לא כל כך חשוב לי להתעכב עליהם, אבל לב כל אחד ואחד וחוכמת כל אחד ואחד גמר, גמרה לא גמר. או מינה יהודית הוא גמר, מהם הוא למד ומרבי הושעיה עצמו הוא לא למד. או שהוא למד מהם הרבה הרבה דברים, אבל מהמשנה זה רק דבר אחד ושאר הדברים הם דברים אחרים. אני כן חושבת שזה נורא מעניין לשים לב ליחס בין מה זה ללמוד לב כל אחד ואחד וחוכמת כל אחד ואחד, לעומת ללמוד חומר. האם זה דברים שונים? מכאן אנחנו מתגלגלים, אמר רבי יוחנן, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי הושעיה, היינו יושבים 4-4 באמה, זה להגיד כמה היה שם צפוף, לא היה להם קורונה. אמר רבי, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, היינו יושבים 6-6 באמה. אמר רבי יוחנן, רבי הושעיה ברבי בדורו כרבי מאיר בדורו. מה רבי מאיר בדורו לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, אף רבי הושעיה לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. אמר רבי יוחנן, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא נקב מחד צדקית. אז מתוך, כבר ברור שהבית מדרש של רבי הושעיה, אפילו אם הוא 18 ימים, לומד שם רק כיצד מעברין את הערים באלף, ומבחינת רבי יוחנן, שהוא גדול המורה ארץ ישראל, הוא גדול הרבנים אולי שהיה לו, והלימוד אצלו הוא, הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי. ומכאן אנחנו מגיעים לנקודה הכאובה של פער הדורות. איך היו פעם ראשונים ואיך היה ליבם ודעתם היו רחבים, וכמה הם יכלו ללמוד וכמה התורה אצלם הייתה משתמרת. הם היה פעם כמו פתח של אולם ואחר כך כמו פתח של היכל, ואנחנו לעומתם כמו נקב כמו נקב של מחט. ומכאן לא הבאתי לפניכם, אבל יש, זה ממשיך לתיאורים כאלה של כמה אנחנו, כמה הלימוד שלנו חלש. וכתוב שמה שיש כל, כן, חכמים שמתארים ואומרים, הלימוד שלנו זה כמו לנעוץ סיכה בקורה. זה כמעט, זאת ההצלחה שלנו, כמעט, קשה מאוד. והיכולת שלנו לסבור סברות זה כמו לדחוף אצבע לשעבה קשה. אתה כמעט לא משאיר שום סימן. לעומת זאת, השכחה שלנו זה כמו לדחוף אצבע לבור. זה נורא קל להכניס אצבע לבור. אז הנה, זאת הנקודה שהגענו לשכחה. מתוך הסיפור הזה על הלימוד אצל בבית מדרשו של רבי הושעיה ברבי, ומכאן הסוגיה ממש נכנסת לעניין, דרך הבחנה בין בני יהודה לבני גליל. אמר רב יהודה, אמר רב, בני יהודה שהקפידו על לשונם, נתקיימה תורתם בידם. בני גליל שלא הקפידו על לשונם, לא נתקיימה תורתם בידם. שואלת הגמרא, מידי בכפידה תגיה מילתא, מה זה קשור הזיכרון של התורה, ואם אתה מקפיד על הלשון שלך? אלא בני יהודה דדאי כלישנה, ומתנחי לה וסימנה, נתקיימה תורתן בידם. בני גליל דלה דאי כלישנה ולא מתנחי לה וסימנה, לה נתקיימה תורתן בידם. זאת אומרת, הדבר זה, אם אתה מדייק בלשון ומניח סימן. עכשיו אני מזכירה שהסוגיה הזאת מתחילה מסימן. סימן זה טכניקה שהייתה בתלמוד באיזשהו שלב, לתת סימן לדיון שלפנינו, מאיזה חלקים הוא מורכב. אז לא תמיד, כנראה שיש הרבה שיבושים בסימנים האלה, אבל זה נורא נורא מעניין, שיש את זה הרבה פעמים בגמרא. אבל אנחנו ניכנס לסוגיה שעוסקת בשיטות לזיכרון, והסימנים האלה הם בדיוק שיטה לזיכרון. ויש כאן אמירה שבני יהודה הצליחו בלימוד שלהם יותר מבני הגליל, גם כי הם היו מדייקים בלשון, שזה כמובן מדבר אולי, מסביר לנו מה הסיפור הזה של המעברין או מעבריל. אם אתה מדייק בלשון, זה, אם זה מה שעוזר לזכור את הלימוד, אז זו סיבה טובה ללמוד 18 ימים, האם מעברין זה באלף או בעין. וגם לתת סימנים, אנחנו נראה את זה שוב. עכשיו יש פה הצעות אחרות או נוספות. בני יהודה גמרו מחד רבה, נתקיימה תורתם בידם. בני גליל דלה גמרו מחד רבה, לא נתקיימה תורתם בידם. לפי זה זה לא טוב לעשות סדרות באדם. צריך כל השנה ללמוד רק עם מרב נדב, כי אז התורה מתקיימת, ואם לומדים להרבה אנשים, אז לא תחשבו על זה, זה גם כן מחשבה מעניינת. ורבינה אמר, בני יהודה דגלו מסכתה, נתקיימה תורתם בידם. בני גליל דלה גל מסכתה, לא נתקיימה תורתה בידם. גל ומסכתה זה גילו את המסכת. עכשיו, מה זה בדיוק לגלות את המסכת? זה לא ברור. יש פרשנות מקובלת שאומרת שלפני הזמן, כן, לפני הסמסטר, הם היו מודיעים איזה מסכת ילמדו. ואז, אני לא יודעת, או שהתלמידים התכוננו מראש על המסכת, או אפילו הם לא, אבל הם באו מוכנים נפשית, וזה מתיישב יותר טוב מאשר אם התלמיד מגיע ולא יודע בכלל למה הוא מגיע, ואז מתחילים ללמוד.
יכול להיות שיש עוד אפשרויות לעניין הזה של גל ומסכה. בכל אופן, מהנקודה הזאת, אז עברנו מהיבוש, מעברים את העיר בעין ובאלף, והנה הגענו לאיך שיטות, לאיך זוכרים את התורה. ועכשיו אני רוצה שבאמת דיברתי מספיק, שקצת תמשיכו בפרוטות שני העמודים האלה, אתם רואים? בסוף עמוד 4 חוזרים, כאמור הבמה, קפיצה שעברים את תארים, ועכשיו נכנסים לדיון צפוי בהלכות עיבור עיר לצורך תחום שבת. אבל כל מה שיש באמצע זה המשך של העיסוק שהתחלנו לראות עכשיו, אז יש כאן בעצם שני עמודים, 3 ו-4, שהם קטעים בתוך הסוגיה הזו, ואני חושבת שהם לא צריכים, הם די ברורים, אז לא רוצה להפיק על רשי בשתי עמודים האלה, וגם כתבתי פה כמה נקודות למחשבה תוך כדי הזו. אני חושבת לזה ככה, ממה שהספקתם, אני אשמח לשמוע איזה דרכי זיכרון או מה מצביע, מה בלס. גם כן כל זה בהמשך, אבל נשים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשים בו.
אני חושב שיש פה משהו מוטיב של המשכיות. דיברת את הדיבר, אתה לא נשאר לעצמך, אתה חושב רק לך.
תאפשר לב.
תאפשר, יהיה נגיש ברמה של הכל דשים.
כן. זה בטוח איזשהו דימוי של אנשים נכנסים, והם לא רק נכנסים, הם הולכים, או אולי אפילו הוא קצת יגרסיבי, ואתה מאפשר את הדבר הזה, זה נשמע כמו אמירה שאומרת, תאפשר.
אם אתה רוצה שהלימוד שלך יתקיים, תאפשר, כן, לאחרים, להיות שם, לדרוך שם, כן, זה, כן, עוד.
שאלה קטנה, מי זה אלעזר? זה אלעזר בן הרקונוס? כי אם זה הרבי אלעזר בן הרקונוס, זה ממש קשור לבור סוד, הבור סיד והבור, שהוא אף פעם לא מעבד טיפה.
נכון. מעניין, כן, נכון, תודה, מאוד יכול להיות. נועם?
בפעם ראשונה שאני למדתי את המימו הזה של רבי אלעזר, אז זה היה בלי שום קשר לזיכרון, כאילו כן, כל הקטע שלו זה המימו בסוף, שאם לא נשתברו לוחות ראשונות, אז לא נשתכחה תורה מישראל. אבל אני קראתי לפעם ראשונה שהוא מדבר על להיות ענב. כל הדיבור שלו זה על ענבה, שאתה צריך להיות כמו ענק על הצוואר, שלפעמים לא נראה כשלא צריך אותו, או כנשים עצמו כערוגה שכולם דורכים עליך, אני ככה בגלל המחשבה הזאת אפילו קראתי את המימרה השלישית ככה, שצריך להיות כמו אבן, שגם שדורכים עליך אתה עדיין אבן והכל בסדר ואתה נותן לזה לקרות. אבל עכשיו, באמת, מה שקצת עלה לנו זה אולי התנהלות שצריך להיות למישהו בכיתה, בלימוד, כמו ענק זה שרף לצבא, לפעמים נראה, לפעמים לא נראה, לדעת מתי לדבר, מתי לשתוק. כאן לערוגה, זה מה שסופי אמרה, שהערוגה של הקודשים בה, והערוגה של בוסם, שאנשים גם דורכים עליו, אבל גם אוהבים לדרוכם ומשתמשים בו, וזה מפיק משהו טוב שמשתמשים.
כן, זה נורא מעניין לחשוב על האנשים האלה, בתור השותפים בלימוד, בכיתה או בבית מדרש, ובטוח שבמימרות האלה הצד של הענווה והביטול הוא חזק, והצניעות אולי, זה מתחבר, אני לא יודעת אם הגעתם לסוף, בסוף לסוף של הסוגיה, אז בלא בשמיים היא כתוב שלא תמצא במי שמגביע דעתו עליה כשמיים, ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה קיים. אלה הלימוד לא התקיים אצלם, מי שהלימוד התקיים אצלו זה מי שמוכן להיות כמו הערוגה שדשים בו, כמו המדבר שזה הפקר, כן, וכולם יכולים להיכנס כמו השרשרת שלא ממש רואים אותה ולפעמים היא נסתרת. עוד דברים ככה, כן.
אנחנו דיברנו על קודם כל על זה שכאילו לא רוצים להיות מי שכל הזמן צריך שיראו אותו, שכל הזמן כאילו שמה שחשוב לו זה שיראו אותו, ודווקא דיברנו על כל הדשים בו והדברים האלה, וכאילו לא לחפש שירו אותי, אבל כן להיות מוכן לשתף, כאילו כן להיות מוכן שילמדו ממני בצורה אולי פסיבית יותר. ואני חושבת על זה שמי שכל הזמן אומר כזה תראו אותי או מנסה להתבלט, אז הוא לא נותן מקום להפנים, כלומר הוא כל כך עסוק במה שיוצא החוצה שלא נכנס שום דבר פנימה, ואולי זאת האמירה שכאילו כדי להפנים, אז אתה צריך גם להיות במקום שמוכן לקבל. במקום שמוכן לקבל, אתה לא יכול כל הזמן...
אתה לא יכול לשים גדרות כל הזמן, ואתה גם לא יכול להיות לגמרי מוסתר, גם זה לא טוב. כן.
אני רוצה להגיד על הפעמות הראשונות באמת, שזה מאוד שתהיה אותי שזה נורא... זה לא מתודת לימוד.
נכון.
איך האדם צריך לתפוס את עצמו כשהוא לומד, וזה מה שהשפיע עלו, אם נזכור או לא.
נכון.
לא מצאתי שם. או עם תלמוד...
לעומת, אני לא יודעת כמה מכם הספיקו, אבל אפשר, יש, זה נכון מה שתום אומר, יש כאן בתוך הסוגיה הזאת ערבוב בין שני אופנים של עצות לאיך נזכור את הלימוד או איך הלימוד מתקיים. יש פה מאוד מאוד חזק גם את העצות הכאילו טכניות. גם העצה של ברוריה, שהיא שונה מהצניעות ומהכל דשים בה, היא אומרת, אם אתה ויש שם עוד אחרים אחריה שאני בשלוש נקודות, זה לא רק היא אומרת, אבל מה שבלחש לא מתקיים, מה שבקול מתקיים. אתם רוצים שהלימוד שלכם יתקיים, תגידו את הדברים בקול. זה דרך אגב, יש גם פרקטיקות כאלה היום, לפחות לחלק מה... יש אנשים ויש ילדים שזה עוזר להם הרבה יותר אם הם אומרים בקול, משמיעים לעצמם בקול, וזה מה שהיא אומרת. אבל זה, וגם בהמשך, תכף נדבר על זה, זה, יותר, זה מין כלים כאלה לשימור, כלים כאילו טכניים, יכול להיות שיש בהם יותר מזה שעוזרים, והסדרה הזאת פה שהיא מאוד מאוד חזקה, שהמכנה המשותף לה זה אם אדם משים עצמו, ואם אין אדם משים עצמו, זה באמת לא הטכניקה שתעזור בלימוד, אלא המצב התודעתי שיעזור בלימוד, ואני חושבת שבאמת יש משהו מאוד 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 חזק איזה מצב נפשי אתה צריך לשים את עצמך כדי שהלימוד יתקיים. תציצו שנייה רגע בדף הבא בחמש, יש פה איזה טעות דפוס, אז זה יהיה חצי תורה שבעל פה, אבל במכילתא דרבי ישמעאל יש משחק בין שני פסוקים. יש פסוק שאומר ויאמר אם שמוע תשמע, ויש פסוק שאומר והיה אם שכוח תשכח. אז שמוע תשמע לעומת שכוח תשכח, אומר את הדרשה ששמעון בן עזאי אומר, שמוע, בסדר, שמוע, מה תלמוד לומר תשמע, למה צריך את שניהם? מכאן שאם רצה אדם לשמוע, משמיעין אותו, לשכוח, משכחין אותו, וזה מיידי. אז זאת שוב אמירה שאומרת, לפני הטכניקות של איך נזכור, יש את המצב התודעתי. אתה רוצה לשמוע או אתה רוצה לשכוח? אתה רוצה לשמוע, אז יש סיכוי שתשמע. אתה רוצה לשכוח, אתה תשכח. אבל אם אני אחזור רגע לסדרה הזאת של אין אדם משים עצמו, אני חושבת שאי אפשר להתחמק מזה שיש כאן באמת דרישות, זה לא סתם ענווה, זה יותר מזה, זה האפשרות הזאת להיכנס, לדרוך, והביטוי אולי, עוד ביטוי מאוד קשה ומפתיע, ממש אולי לא מה שהיינו מצפים, וזה כבר לא רבי אלעזר, זה רב הונא, אבל זה יושב על אותו פזמון, כן? אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, ואיקה דאמרי שמסרחת ואוכלת, תלמודו מתקיים בידו, זה ממש אמירה של תסכים להיות כמו איזה חיית טרף שמתגוללת באוכל שלה, בהפרשות שלה, ההפך מהדינות, ההפך מדימוי של תלמיד שהוא מאוד עדין, ואז התלמוד שלך יתקיים, ואם לא, ואז יש פיצוי שהקדוש ברוך הוא יכין לך סעודה, זה כל כך בוטה שצריך להציע פה איזה פיצוי, אבל ברור אני חושבת, יש כאן מחירים שצריך לשלם בשביל ש... בתודעה הנפשית, בשביל שהלימוד יתקיים. הבושם זה באמת יותר אופטימי, כי כמו שסופי אומרת, כי כשדורכים, אם הגינה שלך היא סבי טיבול ודורכים עליה, אז גם דורכים, אבל גם מעלים בושם. אבל אז זה ככה מה שרציתי לומר לגבי זה. אחר כך, אני לא יודעת כמה הספקתם, אבל בעמוד 4 בחלק השני של הסוגיה, עוברים להוראות, להצעות או עצות או הוראות לאיך זוכרים, ויש כאן מעבר מאוד מעניין, כשעוברים לדבר הטכני יותר, אז פתאום אנחנו לא לומדים, עד עכשיו דיברנו על הלומד, ועכשיו יש הרבה פוקוס על המלמד. אז מניין שאדם חייב לשנות, אני בפסקה השנייה, רבי עקיבא אומר, מניין שאדם חייב לשנות לתלמידו עד שילמדנו, שנאמר ולמדה את בני ישראל. זה תפקיד של המורה לשנות לתלמיד שלו עד שהוא יקלוט, ויש כאן לפני כן סיפור על איך משה לימד את התורה, הוא לימד פעם אחת ליהושע ואז לאהרון, ואז נכנסו הבנים של אהרון, ואז נכנסו הזקנים, ואז נכנסו ישראל, ויש בכל אחד לומד, שומע 4 פעמים, וזה נהיה מין, כן, בשביל שמשהו מכאן אמר רבי אליעזר, או אלעזר, זה כנראה צריך להיות שוב, חייב אדם לשנות לתלמידו 4 פעמים. זה המינימום בשביל שתלמיד יזכור, ואחר כך יש לנו סיפור על רבי פרידא שהיה לו תלמיד, שהיה מבקש ממנו לחזור על כל דבר 400 פעמים, כמובן שכן, 400 זה. 400 זה איזה מספר מאוד מוגזם, אבל זה מצריך. ויום אחד קראו לו לרב לדבר מצווה, והוא לא סיים את ה-400, והתלמיד לא למד. ואולי כן אמר לו 400 פעמים, אבל הוא לא למד. והמורה שאל אותו, מה קורה? למה אתה לא לומד? הוא אמר לו, מאותה שעה שאמרו לך שעוד מעט נצטרך שתבוא לדבר מצווה, הסחתי את דעתי, וכל רגע אני אומר, תכף הוא ילך, תכף המורה ילך, ואני לא מצליח להתרכז. ואז הוא אומר לו, תרגע, אני לא אלך עד שאני אלמד אותך. והוא זוכה לשכר מאוד מאוד גדול, אבל זה באמת איזה דימוי של האחריות העצומה של המורה, אפילו אם הוא קצר, הוא לא קצר רוח. מספיק זה שהתלמיד יודע שהמורה צריך ללכת בשביל שהתלמיד יסיח את דעתו, אז זה ככה מאוד מאוד מעניין בהקשר של מורה ותלמיד. ויש כאן הצעה שצריך ללמוד את התורה בסימנים, כמו שיש כמה פעמים בסוגיה. יש עשה מודעים לתורה, כמו דברים, אולי דברים שמוכרים לך, אולי זה שוב סימנים, לעומת עשה מועדים, אולי זמנים קבועים, תקבע לך זמנים קבועים. אני רוצה לומר על העצות, אני פשוט ככה מקצרת כי אני רואה את הזמן, על בהקשר של העצות האלה, תסתכלו בעמוד 5, אני אגיד עכשיו דברים מאוד מעניינים שאמר שלמה נאה, יש כאן מאמר, מי שרוצה יכול לחפש את זה, עשה לבך חדרי חדרים, והוא מתייחס למסורת מאוד מאוד ידועה שנמצאת בבבלי ובתוספתא ובעבוד רבי נתן, שדורשת את הפסוק דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. הדרשה של הפסוק הזה במקבילות השונות היא משובצת בתוך סיפור. הסיפור הוא על רבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר חיסמה שבאו מיבנה ללוד ולפני רבי יהושע הרב שלהם בפקיעין, ורבי יהושע לא נמצא באותו בית מדרש שלהם, והוא שואל אותם איזה חידוש היה בבית מדרש, והם לא כל כך רוצים לענות לו. הם אומרים לא, לא יש חידוש, אנחנו רק לומדים ממך, שאת זה תזכרו, זה מאוד מעניין הסיפור הזה של כן חידוש, לא חידוש, יושב חזק על, על, על עניינים של זיכרון, אנחנו בעזרת השם נתעסק בזה בשבוע הבא, והוא אומר להם אין דבר כזה בית מדרש בלי חידוש, מי היה השבוע, זה כנראה קשור לסיפור של הדחת רבן גמליאל, שרבי אלעזר בן עזריה הוא שבוע אחד ורבן גמליאל שלושה שבועות, בכל אופן השבוע הדרשה היא של רבי אלעזר בן עזריה, ובמה הוא עסק? הוא עסק בפסוק הקל את האנשים אנשים ועטף, ואז הוא הם אומרים לו את הדרשות שהוא דרש בהקשר הזה, ואחת מהדרשות זה על הפסוק דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. אז אני קוראת בהדרשה, היא כולה מאוד מאוד מעניינת, אני קוראת את הקטע החשוב לנו, ועכשיו תקשיבו כי חסרות פה אותיות, אז זה יהיה בעל פה. בעלי הסופות, אלו שנכנסים ויושבים בין, ויושבים הסופות הסופות, כן? תלמידי חכמים מתיישבים בבית מדרש, קבוצות קבוצות, ואומרים על תמי תמי ועל טהור טהור, על תמי במקומו ועל טהור במקומו. עכשיו משפט מאוד מאוד מפורסם, שמה יאמר אדם בדעתו, הועיל ובית שמי מתמין ובית הלל מתארין, איש פלוני אוסר ואיש פלוני אני מתיר, למה אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר דברים, הדברים אלה הדברים, כל הדברים ניתנו מרועה אחד, אל אחד בראן, פרנס אחד נתנן, ריבון כל המעשים ברוך הוא אמרו, אף אתה עשה לבך חדרי חדרים, והכנס בהם דברי בית שמי ודברי בית הלל, דברי המתמאים ודברי המתהרים. אז יש כאן כל מיני אמירות שהקשר ביניהם לא לגמרי ברור. יש כאן תיאור של האדם, שהלומד או המגיע לבית מדרש ושומע את בית שמאי אומרים ככה ובית הלל ככה וזה טמא וזה טהור ואלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה, והוא אומר למה אני לומד תורה מעתה? והתשובה שאומרים לו זה עשה לבך חדרים חדרים ותכניס את דברי בית שמאי ואת דברי בית הלל. עכשיו הפרשנות המקובלת מאוד מאוד לדבר הזה היא מה? אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זאת אומרת, כן, זה נחשב אחד המקורות שמדברים על לא רק תרבות מחלוקת, אלא ערך המחלוקת, והריבוי דעות ולכתחילה ולא בדיעבד, ותרגיל את עצמך, וכן, ואל תשאל למה ללמוד תורה אם יש מחלוקות. כן, ללמוד תורה בגלל שיש מחלוקות, ולעשות מקום בלב גם לדברי בית הלל וגם לדברי בית שמאי, ככה כולנו למדנו. אבל שלמה נאה, באמת תקראו את המאמר, אני רק אגיד ככה, הוא טוען ולדעתי גם מוכיח, שבעצם התסכול של התלמיד זה קשור לשאלות שלנו, לשאלות של זיכרון ושל איסוף החומר והיכולת לשלוף ולהצליח להעביר את הדברים הלאה. זאת אומרת, התלמיד בא ואומר, אני לא מוצאת הידיים והרגליים. זה בית שמאי, זה בית הלל, אלה מטעמים, אלה מתארים. אני לא יכול, אי אפשר ללמוד, אי אפשר להשתלט על זה, אי אפשר להעביר את זה הלאה. ואז אומרים לו, תרגע, תרגע, הכל בסדר. דברים, הדברים, אלה הדברים, כל הדברים, צריך להתחיל לעשות סדר בחומרים, צריך לחלק אותם. יש משהו שקוראים לו דברים, ויש משהו שקוראים לו הדברים, ויש משהו שקוראים לו אלה הדברים, ויש משהו שקוראים לו כל הדברים. וההצעה הטכנית שמציעים פה, עשה לבך חדרים חדרים, כן? תעשה קופסאות, קופסה לבית הלל, קופסה לבית שמאי, קופסה לתמה, קופסה לטהור, קלסר, 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 קובץ, קובץ, קובץ במחשב. לכל דבר יהיה כותרת. וככה תדע לסדר את החומר ולארגן את החומר ולשלוט על החומר, ותרגע, זה יהיה בסדר. זה אפשרי. באמת, אבל צריך את ה, צריך את ה, את ה, את השיטות האלה. אז אני לא יודעת אם זה כאילו נשמע פחות חשוב מלדבר על חשיבות המחלוקת, אבל הוא מוכיח את זה, כי אפשר לראות מההקשר, גם איך שזה דרשות דומות נמצאות בספרי עקב שהראיתי לכם, ובעבוד דרבי נתן, ושם זה בא בתוך הקשר של תלמידים, איך רבי עקיבא לומד, ואיך רבי טרפון לומד, והתיאורים הם באמת של איך הם מסדרים את החומרים, ומי הוא התלמיד שהוא כמו ספוג והוא קולט את הכל, ומי הוא התלמיד שהוא קולט חלק ומוציא חלק אחר. וכנראה שהנושא הזה של איך לארגן את החומר כדי לזכור את החומר, כדי שהתורה תתקיים, העסיק את חז"ל לא פחות ואולי אף יותר ממה שאותנו נורא נורא מעסיק, השאלה של מחלוקות. זאת אומרת, יכול להיות שמהשאלה הזאת הם לא נבלו בכלל, אבל הם נבלו מהאחריות שלהם של לזכור את החומר. ויש כאן הצעה, וההצעות הטכניות האלה הן כנראה הצעות מניסיון. גם ההצעה של ברוריה, היא גם הייתה תלמידת חכמים, היא ידעה לשנות 300 הלכות בהלכות תומה וטהרה וכל מיני דברים. אולי הדרך שלה ללמוד היה להגיד את הדברים בקול, והדרך שלהם ללמוד היה לסווג חומרים, ואז יש לך קופסה של דברי בית הלל, קופסה של דברי שמאי, של תמה, של טהור, ואתה יכול להוציא ככה מהקופסאות. אני רוצה לסיים בעוד, יש בחלק הזה של הסוגיה שמדבר על השני, שמדבר על המורים ומה המורים צריכים לעשות בשביל שהתלמידים יזכרו, המקום של משה מאוד מאוד בולט. משה הוא הראשון שלימד 4 פעמים, ואז הגמרא שואלת בפסקה השלישית, למה לא כולם למדו ממשה? הרי מי ששמע את משה 4 פעמים זה רק אהרון. הבאים אחר כך כבר שמעו את משה אולי פעם אחת ואת אהרון 3 פעמים וכן הלאה. אז בסדר, אז לחלוק כבוד לאהרון ובנה וכבוד לזקנים. ואז שואלים, למה לא רק אהרון ישמע ממשה, ואחר כך הבנים של אהרון ישמעו רק מאהרון, והזקנים ישמעו רק מהבנים, למה בכל זאת יש כמה ששמעו ממשה? אהרון 3 פעמים, הבנים פעמיים, הזקנים פעם אחת. והתשובה, כיוון דמשה מפי הגבורה גמר, מסתייעה מילתא. והנקודה הזאת, אני חושבת, היא נקודה מאוד מאוד מעניינת. משה הוא האדם היחיד, בין האנוש היחיד, שלמד מהגבורה ולא מבן אדם. כל בני האדם האחרים לומדים מבני אדם. והאדם שהוא אדם, אבל הוא לומד מהגבורה, יש משהו אחר בלימוד שלו. והשאלה של איך משה לומד ומה משה זוכר ומה משה שוכח היא שאלה שמאוד יש לו נוכחות אצל חז"ל, ואנחנו עוד ניתקל במשה. משה, לא להתבלבל, ב-100% מייצג אדם, כמובן בהשוואה לדתות אחרות שהמנהיג שלהם הוא באמת מעורבב מבן אדם ומאל. משה הוא רק בן אדם, אבל הוא בן אדם שהקשר שלו עם אלוהים, הוא שונה, הוא שונה מכל דבר, מכל אחד אחר, וזה מעניין בכל מיני הקשרים של נבואה, של גילוי שכינה, אבל זה גם מעניין בהקשר של, בהקשר של לימוד, וכאן כתוב, מי שלומד מפי השכינה, מסתייע הדבר בידו לזכור באופן שאם אתה רק לומד מבן אדם, אתה לא יכול להגיע אליו, ולכן מי שהיה יכול לזכות ללמוד מפי משה שלמד מפי הגבורה, אי אפשר היה לוותר על זה. אבל אני רוצה להראות לכם, ובזה באמת נסיים, המקור האחרון משיר השירים רבה, נורא נורא מעניין, אני חושבת שהוא, שצריך לעשות עליו עבודה, כי אני חושבת שיש פה כל מיני ערבובים של כמה דברים, אבל 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 זה לא משנה, כי יש פה משהו, יש פה משהו מיוחד. אז יש כאן דרשה של רבי יהודה, ושוב יהיה לכם קשה לפענח את זה, אז אני אקריא את זה עם האותיות המלאות. בשעה ששמעו ישראל אנוכי השם אלוהיך, נתקע תלמוד תורה בליבם, והיו למדים ולא היו שוכחים. אז אמרתי שמשה הוא האדם היחיד שלמד מפי הגבורה, אבל בעצם זה הלימוד של כל התורה. אבל כל מי שעמד בהר סיני שמע משהו מפי הגבורה. ומה שהדרשה הזאת אומרת, שכשישראל, כל ישראל, שמעו מפי הגבורה ממש, אז נתקע תלמוד תורה בליבם, והיו למדים ולא היו שוכחים. יש לימוד שאתה לא שוכח אותו. אם אתה שומע מפי הגבורה, אז אין שכחה. עכשיו, ההמשך נורא מעניין, אנחנו מכירים אותו, הוא נמצא בהרבה מדרשים אחרים, אף פעם לא ראיתי אותו בדיוק בהקשר הזה. באו אצל משה ואמרו, משה רבינו, תעשה אתה פרוזיון, שליח בנותינו, שנאמר, דבר אתה עמנו ונשמע, ואתה למה נמות. אז זה ידוע, כן, שישראל משהו היה קשה להם מדי בתקשורת הבלתי אמצעית, והם אמרו למשה, תתווך, אנחנו לא יכולים, אנחנו נמות באופן הזה, ומה הנהיה יש בעבודה שלנו, מה יצא מזה שנמות? אז עדיף שאתה תדבר איתנו ולא נשמע יותר את את הדיבור הישיר, לא נשמע יותר מפי הגבורה, נשמע מפיך. ואז מה קרה? חזרו להיות למדים ושוכחים. אז מעכשיו משה מלמד אותם, וברגע שמשה מלמד אותם, אז הם שוכחים. אז כבר אין את הלימוד תורה שנתקע בליבם. ואז מה קורה? אמרו, מה משה בשר ודם עובר, אף תלמודו עובר, הם פתאום קולטים. הם אומרים, ברור שאנחנו שוכחים. כי כשאתה לומד מבן אדם, ובן אדם הוא בשר ודם, והוא חולף, והוא לא נצחי, אז גם כל מה שהוא מלמד, הוא לא נצחי. אז ברור שהם לומדים מבן אדם, שוכחים. ואז הם מתחרטים. מיד חזרו אצל משה, באו אל משה, אמרו לו, משה רבינו, לוואי יגלה לנו עוד פעם, יגלה לנו פעם שנייה. לוואי ישקן עם ישיקות פיו. לוואי תקע תלמוד תורה כמות שהיה, בליבנו כמות שהיה. עכשיו, ישקן עם נשיקות פיו, זה קוד בחזל לקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, למיטת נשיקה של משה, למשהו שאולי היה בהר סיני ועבד, ומאז אנחנו רק מתגעגעים אליו, וזה מופיע בהרבה הרבה וריאציות. אבל כאן, בשיר השירים, הרבה למיטב ידיעתי, חיפשתי, הפעם היחידה שזה מופיע בהקשר הזה, שכשיש ישקן עם נשיקות פיו, זה אומר, אין שכחה, וכשאין ישקן עם נשיקות פיו, והכל מטווח מאדם לאדם, אז אין יותר את האפשרות ללמוד בלי לשכוח, ואז הם מבקשים לחזור לזה, ומשה אומר להם, אמר להם, אין בו עכשיו, אי אפשר, אבל העתיד לבוא הוא שנאמר, ונתתי תורתי בקרבכם, והליבה מכתבנה, פעם אולי זה יהיה, והתורה תהיה כתובה על לבכם, ולא תשכחו אותה. אז בעיניי, תיאור נורא נורא מעניין, כי זה נכון שהם התחרטו על זה שהם ביקשו את ההרחקה הזאת, ואז הם קלטו שמעכשיו הלימוד שלהם תמיד יהיה עם שכחה, כי זה מה שקורה כשלומדים מבשר ודם. מצד שני, למה הם ביקשו את זה? כי הם הרגישו שהם ימותו אם הם ימשיכו בדרך התקשורת הקודמת. וזה מתחבר בעיניי למקור שהתחלנו איתו על העובר. כנראה שבשביל לחיות, לפחות כל האנשים שהם לא משה, אבל אנחנו נראה בהמשך שגם משה, בשביל לחיות בעולם הזה צריך לשכוח. זה לא יכול לעבוד עם זיכרון מוחלט וטוטלי, ואז אנחנו באמת נמצאים מצד אחד במאבק על הזיכרון, והוא מתסכל, כי היחס הזה בין הזהב לזכוכית הוא יחס מאוד מתסכל, ואנחנו מפתחים כל מיני כלים, ואולי אנחנו נדרשים לכל מיני מחירים אפילו בשביל שהתורה תתקיים, אבל איפשהו כל הזמן מלווה שזה לא 100%, זה תמיד לימוד מאדם לאדם, תמיד תהיה שם שכחה ויהיו חיים. ואולי איפה שאין חיים אין שכחה, אבל אנחנו רוצים חיים. אז החיים הם משחק של זיכרון ושכחה, ואנחנו נמשיך לזה בשבוע הבא. תודה רבה.